הפרשן, הדוקטור אבישי בן חיים, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, טוב לי.
כתבת ספר על ישראל הראשונה וישראל השנייה, ואנשים אמרו לך, אתה מדומיין, אתה מעלה פה תיאוריות שלא מציאותיות, והקידום הכי טוב לספר שלך קיבלת, כשכל הבלגן שהתרגש אלינו בחודשים האחרונים, הוכיח הכל, הכל, הפריבילגים מול המיעוטים, מול ישראל השנייה, לאיפה כל הברדק הזה, הסיפור הזה, לוקח אותנו או את המדינה כולה?
לצערי הרב אנחנו רואים איך סעיף אחר סעיף בספר מתממש מול העיניים. נורא מעניין, כי בדיוק לפני שאני מדבר איתך, הסתכלתי רגע וראיתי ציוץ של אחד מהמנהיגים האזרחיים, אני יודע איך לקרוא לזה, של המחאה, או אחד הבולטים. והוא כותב, השנה יושב לסדר פסח עם לחם, פסטה, וכל יום יצא לרחוב לאכול לחם, טטטטם. וחלק מהטענה שלי הייתה, זה שהתגובה של ההגמוניה, חוץ מאשר כל מה שהיא עושה, לזה שהיא מפסידה בבחירות, זה פיתוח תפיסות שהן פוסט-לאומיות ופוסט-יהודיות. כלומר, כשהם לא בשלטון, הם עוד יותר הופכים לפוסט-לאומיים ופוסט-יהודיים. ואנחנו רואים את זה מול העיניים, גם כאן, גם ראינו אנשים שאמרו בתקופה של הקריסמס, של לשים עצים של קריסמס, והתנגדות לחנוכיות. כלומר, אתה רואה גם בניתוח הזה של התגובה הזאת שלהם, הרעיונית, האידיאולוגית, אידיאולוגית, אם אפשר לקרוא זה אידיאולוגית,
גם שם אתה רואה... אני כמת את מה שאתה אומר, יש פה מאבק בין זהות יהודית לזהות שהיא לא יהודית.
זה בוודאי חלק מהעניין, הסיפור הזה, זה אין ספק שזה חלק מהסיפור. אני חושב בסוף אבל, שאם אנחנו מסתכלים על התמונה, אז אנחנו מוכרחים להבין שמה שקורה לטווח לא הקצר המיידי, זה שההגמוניה מובסת, כן? הרפורמה המשפטית כבר עשתה עבודה מדהימה, כי היא חשפה בפני הציבור את מערך הכוח של ההגמוניה. עד כמה היא חזקה? בדיוק מה שאתה אומר, כל הדברים האלה שאמרת, ואנשים אמרו, לא, זה לא יכול להיות שזה עד כדי כך. אבל כל התשומה שלהם, בסופו של דבר, הרי מוכיחה את הטענה, שהם שמרו לעצמם את כל מוקדי הכוח, שהייתה פה אולי הפיכה דמוקרטית, שהייתה פה אולי, היה פה אולי מהפך שבמסגרתו בגין וישראל השנייה והחרדים והמתנחלים פתאום נכנסו למשחק הדמוקרטי, אבל בעצם אנחנו רואים שהם שמרו את כל הכוח אצלם. וברגע שהציבור מבין עד כמה זה בוטה, ועד כמה הם שמרו אצלם את כל הכוח, את כל עמדות הכוח, ואת ההון הגדול, אז הסוד הקסם של הגמוניה הוא מתפוגג. אני אסביר את זה. הגמוניה הכוח שלה, כי היא לא מודעת להגמוניותה, אני אומר את זה כל הזמן, אני אסביר אספקט אחד של זה. כלומר שהשליטה שלה היא לא מודעת, זה לא נתפס כאילו הם שולטים, זה נתפס כאילו זה המצב הטבעי, כאילו באמת הם אמורים להיות שם. והם אמורים להיות, הם ה-common sense, והם הסדר הטבעי, והם האובייקטיבי המוחלט, והם הברור מאליו. לכולם זה נתפס כאילו ברור מאליו שהם בעמדות הללו.
אני אכנה לך את מה שאתה אמרת, אינה מודעת להגמוניותה, בלשון חזל, אין אדם רואה נגעי עצמו. אדם לא רואה את הפגמים של עצמו.
מעולה. זה. אבל בהקשר שלהם זה עוד יותר, כי לא רק הם, גם אנחנו לא. וחלק מהכוח שלהם היה שהציבור שתחת הדיכוי שלהם, בסוף, תזכור את זה בצלאל, תחשוב, אז יש לנו רטרוספקטיבה, בסוף מאוד העריך אותם. כאילו כל השנים, גם הדור של ההורים שלנו, וגם אנחנו, הסתכלנו עליהם, אמרנו, אבל הם אינטלקטואלים גדולים, והם מאוד מוסריים, ויש להם ערכים, ופתאום היום, תראה את הדור החדש, אין הערכה אליהם. הערכה אליהם, הם הרגו את הערכה אליהם, אנשים פתאום מבינים שהמאבק שלהם הוא לא באמת...
אז בוא נביט קדימה, אבישי, בוא נביט קדימה.
אלא שהמאבק שלהם הוא באמת לשמור על ההגמוניה שלהם, ולכן, רגע, מיעוט קטן לא יכול לשלוט בציבור גדול בצורה לא אלימה, כמו שהייתה ההגמוניה פה. ברגע שההגמוניה הופכת למודעת, ברגע שזה הופך להיות למשהו ברור כל כך. ולכן אני חושב שלטווח ארוך
הם בימים האלה מובסים. הם סוף סוף הבינו את הניגי עצמם, כפי שכיניתי זאת קודם.
לא הם הבינו, אנחנו הבנו.
כן, אבל גם, אבל כן, ולכן,
נכון,
הציבור הבין ובא בהמוניו לקלפי ונתן 60. השאלה עם הפריבילגים, כפי שנוהגים לכנות אותם, וההגמוניה, כפי שאתה מכנה אותם, מבינים סוף סוף שא' הם הפסידו, ותכף אני ארחיב בנקודה של ההפסידו, אבל לא רק הפסידו, שהם באמת, יש להם בעיה, ואין להם שום דרך לתקן את זה בקלפי בתקופה הקרובה, כי הקואליציה מגובשת, ומן הסתם גם ללא מעט שנים, והם הפסידו בקרב הזה להרבה מאוד שנים. וכאן אני חוזר לנקודה הקודמת, זו הדמוגרפיה. כי במאבק הדמוגרפי בין שני הגושים, היה ברור שביום מן הימים הגוש האמוני, סליחה, ינצח, והיה פה קרב ארבע שנים, שלוש שנים על ארבע מערכות בחירות מי ינצח, כל צד התגושש וניסה לנצח עד שצד אחד באמת ניצח באופן ברור, וזה ניצחון שרק ילך ויגדל לכאורה, כשאני סופר דמוגרפיה, כשאני סופר מספר ילדים פה ומספר ילדים שם.
נכון, לכן האבסורד, כי בעצם המאבק שלהם הוא מאבק תחת הכותרת דמוקרטיה, כשהמאבק שלהם הוא נגד הדמוקרטיה. אם אמרתי שההתפתחות הרעיונית הראשונה אצלם, זה התפתחות של תפיסות פוסט-לאומיות ופוסט-ציוניות ופוסט-יהודיות, תלוי בשוליים, כן, אבל אתה רואה את זה באבנגרד שמוביל. הדבר הנוסף, זה חוץ מאשר התפיסות הללו שנגד הלאומיות, תפיסות שהן אנטי-דמוקרטיות, שהן נגד השיטה הדמוקרטית, נגד הרעיון הדמוקרטי. הרי מי שמקשיב לעומק הדברים שלהם ומבין מה המהלך שלהם, כל הוויכוח עכשיו הוא שלהם, הם אומרים, אנחנו מפסידים בבחירות הדמוקרטיות, ולכן אנחנו רוצים לבטל את הדמוקרטיה למעשה, ולהעביר את הכוח מהמערכת הפוליטית, מהדמוקרטיה, מהמקום שבו העם מצביע, אל מערכת המשפט, אל המיעוט הפריבילגי ששולט במערכת המשפט, שזה הם, וכך לבטל ממש את הדמוקרטיה. עכשיו, גם בטקסטים שלהם, תקשיב, זה מדהים, כי שומעים ממש דלגיטימציה לשיטה הדמוקרטית, שלילה של הרעיון הדמוקרטי, ועם הסברים, כלומר, מי שמקשיב, שומע, הם מציגים את השיטה הדמוקרטית בטקסטים שלהם כשיטה מסוכנת. למה היא מסוכנת? אחד, כי תראו מי מצביעים בדמוקרטיה. מצביעים הביביסטים האלה שהם קט והם חשוכים וזה, ומצביעים החרדים, ומצביעים אלה, הם יש להם זכות הצבעה, זה אחד. והדבר השני, שהם מציגים את הדמוקרטיה כשיטה מסוכנת, הם הופכים, לוקחים את הקיצון ואומרים, תראו, מדמוקרטיה יוצאים משטרים אפלים, יוצא ארדואן, יוצא חלילה, הם אומרים דברים הרבה יותר גרועים.
אני אזכיר משהו נשכח, שגם אתה וגם אני עוד לא נולדנו, ובטח רוב מאזיננו, מאיפה יסודות האידיאולוגיה, אם יש אידיאולוגיה, אבל האידיאולוגיה של השמאל במדינת ישראל, ודאי בעת הקמתה, מאיפה הם הגיעו? הגיעו מרוסיה של סטלין, רוסיה הסובייטית של אחר כך, יש לזה קר נרחב מאיפה הם מביאים את הדמוקרטיה שלהם, או יותר נכון את החוסר דמוקרטיה שכוסה במילה דמוקרטיה. תגיד, אבישי, אתה עובד בכלי תקשורת מאוד לא, ודאי לא דתי, אבל מאוד מאוד מוטה שמאלה. ואני מתאר לעצמי, חדשות 13 כמובן, אני מתאר לעצמי שאתה חווה שם תקופה מאוד לא קלה. אני אשאל אותך ככה, לא תכננתי איתך, לא תיאמתי איתך, ואני מעניין אותי, כי אתה לא היחיד שעובד במקומות כאלה, והתקופה הזו היא בטח לא קלה, נכון?
אני לא בקודים המוסריים שלי לדבר על מקום העבודה שלי.
לא, לא על מקום העבודה, הסביבה החברתית, הסביבה של חברים לעבודה ו...
לא, אני אפתיע אותך, אני אגיד לך מבחינת יחסים...
או שבהם עושים את העבודה וממשיכים הלאה ולא נכנסים לכל...
זה לא עושים את העבודה, זה מבחינת יחסים אישיים, היחסים הם נהדרים, הם טובים, הם לא מה שזה נראה בחוץ. היחסים הם טובים, הם חבריים, זה אחלה. אנחנו מבינים שיש פערים בתפיסות עולם, בסדר?
כן, לא, אם זה נשאר ברמה שנשארים חברים, זה מצוין. אם זה היה מגיע למקומות אחרים, זה לא היה טוב. טוב, איך זה ייגמר כל הסיפור שאנחנו חווים עכשיו?
נצח ישראל לא ישקר, זה ברור. זה ייגמר טוב. אני חושב שקורים דברים טובים. גם כל הזמן צריך לזכור מה הייתה האופציה. תזכור כל הזמן את הדבר הזה, הציבור שוכח. הם בכל מקרה תכננו לרסק את המבנה הדמוקרטי היהודי של מדינת ישראל. התוכנית שלהם הרי הייתה. בכל מקרה הם מחרימים את הגוש השני, ובכל מקרה התוכנית שלהם הייתה, בכל מקרה הם מחרימים את נתניהו ואת מצביעה ואת הליכוד, והתוכנית שלהם הייתה להגיע נגיד לטקו בבחירות עם גוש נתניהו להמנצח, ולהקים ממשלה של המיעוט הפריבילגי עם התנועה האסלאמית כדי להדיר את רוב העם היהודי. זו הייתה התוכנית, כלומר בכל מקרה הם תכננו פה נקודת תפנית בתולדות העם היהודי ובתולדות התנועה הציונית,
בוודאי
שלא היה כמוה. כן, אז אני אומר, גם מי שעכשיו מתבאס, צריך לזכור, אחד, הם לא נתנו שום אופציה, הם לא רוצים פיוס, זה דבר ראשון, ודבר שני, צריך לזכור מה הם תכננו, זה מה שהם רצו, הם באמת רצו, בכל מקרה, אני דיברתי על השילוב הזה של המהלך של שלילת הדמוקרטיה ושלילת הלאומיות, זה חלק מהרעיון שמה שהם רצו לעשות אחרי הבחירות, אם הם לא היו מפסידים, כן. אם גוש נתניהו לא היה מגיע ל-60, ולכן נעשה הנס גדול והצלה גדולה בבחירות האלה, וכל מה שחווים עכשיו, זה באמת צרות קטנות ביחס למה שאמור היה להיות.
כן, בהחלט. טוב, היום היורצייט של רבי אלימלך מליז'נסק, אז אולי היה כדאי להפיץ לכל האוהבים מהשמאל, אדרה, בתן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, אבל היה להם ראש ממשלה שאפילו את הליז'נסק לא ידע לומר.
כן.
אבישי בן חיים, תודה לך, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה, כל טוב.
תודה, בוקר טוב. כל חי תמיד איתי.